אמנם הכהן הוא לא בעל המצווה, אלא הוא מין סעיף או סניף למצווה, מין בסיס לדבר המותר. אבל בלי הכהן גם אי אפשר, נכון? חייבים את הכהן כדי לפדות ממנו, כי זה שייך בו בעצם. בעצם המצווה, התורה קבע שזה שייך לו. אבל בעל המצווה הוא דווקא הפודה. וכפי שהרב מלמד הסביר, על ידי מעשה הפדיה, מעשה הפדיון, נעשה בו שינוי בחומר הדבר עצמו. זאת אומרת, החומר הוא החמור, רק שחסר לו צורה, כפי שהרב הסביר, אבל צריך שינוי צורה פה. והשינוי צורה נעשה על ידי המעשה של הפדיון. ראיתי, רבנו בעל הטורים מביא ביורה דעה בסימן שכף א', ומקצר בזה רבנו הבית יוסף בשולחן ערוך על הטעם שבו, יותר מסביר את עצם המעשה. לכן חשבתי להביא מרבנו הראה, כן, מספר החינוך, תלמידו של הרמב"ן לפני כ-800 שנה, רבנו בעל החינוך, רבנו אהרון הלוי, מסביר כאן את המצווה. מעניין מה הוא נקרא במצווה חפצה ומענה, ומה הוא נקרא גברה. אז ברור שבחמור עצמו, אותו אנחנו מחליפים, אותו בו נעשה את התמורה, ויש כאן פדיעה, ודאי שהוא מבחינת חפצה ומענה. אבל הגברה שפועל את הפדיון זה שניים. השאלה אם הכהן עצמו הוא לא בחינת חפצה. הכהן הוא בא, מתייצב, וממנו פודים. השאלה היא כאן הוא מבחינת, אני חושב, נראה, אם אנחנו מסתכלים במה שהרשב"א אומר, הוא מבחינת מנה, מין סניף, מין כלי כזה. אומר רבנו בעל החינוך, אומר שיש מצווה לפדות ולד חמור זכר שנולד ראשון, פטר חמור, שנאמר, ופטר חמור תפדה בשק. ועניינה הוא שלוקח, הלוקח הישראל, שק אחד, ונותנו לכהן בפדיון בכור. הנה, אפילו אני לא הייתי לא במשיכה ולא בהגבהה, הוא כבר פדוי בעצם. זאת אומרת, הכהן לא עושה כלום כאן. אז אם כן, נותנו לכהן בפדיון בכור החמור, שהוא להשם, הוא פדוי. בלא מעשה. ומן הטעם שהקדוש ברוך הוא נתנו לכהן, מראש הקדוש ברוך הוא כבר הקציב לו את זה לכהן. ולפיכך פודהו הישראל ממנו, כי השם יתברך רצה שיהיה לו פדיון בשה. כלומר, הכהן צריך רק דבר אחד, לא להתנגד. לא להחזיק את זה, לא להגיד לו, אני מחזיק את, מחזיק את החמור, אני לא רוצה שום שה. זאת אומרת, הוא צריך פשוט לא להתנגד לעניין הזה. זה הכל. ואם אין לו שה, אז פודהו בדמי שה, כמו שהרב הסביר, ולפי שאין דמי השיות שווים, הרי כל אחד נמדד גם כן לפי צורתו, לפי מעמדו, השווי הוא שונה. אז אמרו חכמינו זיכרונם לברכה במסכת בכורות, בדף י"א עמוד א', אז עין יפה בסלע, כן, השיעור הידוע, עין רעה בחצי סלע, ובינונית בשלושה זוזים. וזמן הפדיון עד 30 יום, בין כמה עשה שלנו? 33. עד 30 יום, ועשה חולין ביד כהן, והחמור ביד ישראל. אומרו משורשי מצווה זו, כדי שיזכרו היהודים לעולם הנס שנעשה להם הקל ביציאת מצרים, שהרג כל בכוריהם, כמו שכתוב. על כן, על זה נקרא השבת שלפני פסח, השבת הגדול. ולא השבת הגדולה, אלא זו שבת מפני הנס הגדול שנעשה בו בישראל, ומפני שבני ישראל נהיו גדולים. עם ישראל נהיה גדול. קודם היינו עבדים, מי שנולד במצרים היה עבד, אבא שלו כבר נולד עבד, אבא של אבא של אבא שלו נולד עבד, זה נפש העבד. לא היה שום תודעה של חופש, של בן חורין, שאדם יכול לבחור. עד שלא קיבלנו תורה לא היינו בני חורים אמיתיים, לעשות או לא לעשות, אבל לא הייתה תודעה שבאפשרות להיות לא עבדים, לא להסתכל על האדון, לבקש רשות, לנשום, לעשות משהו, לשתות, העבד אוכל ושותה בעמידה וכן הלאה. אבל במכת בכורות נעשה הבדלה, על ידי שאנחנו לקחנו את התלה, את השה, כל משפחה די שה, לקחנו וקשרנו אותו למשרותינו, למיטה, שזה הכלי הנמוך ביותר שבבית, הכלי הנמוך ביותר, ולקחנו את האליל של מצרים, מקור השפע הגבוה ביותר של המעצמה הגדולה בעולם. והיהודים העבדים קושרים, שולטים באליל, במקור השפע כביכול של המעצמה הגדולה בעולם, ושולטים בו 4 ימים בכלי הנמוך ביותר. כאילו היינו לוקחים היום את הפסל החירות, תראו איזה עם טיפש, עשו מהחירות פסל, לא יכול לזוז. איזה עם של טיפשים. כן? צריך לשחרר את עם ישראל מזה. כן? גם כן, איך קוראים לדבר הזה שנותנים איזה תקציב? הסיוע, סיוע. שחושבים שיש סיוע, שזה, וזה תרמית גדולה. עם ישראל לא צריך שום סיוע מהגויים. שום דבר. אז לכן, תראו לעצמכם, אנחנו לוקחים היום את הדולר ואת פסל החירות ואת כל הטיפשות הזאת, אנחנו קושרים את זה למיטה. המיטה זה הכלי הנמוך שיש בבית. יש מנורה, שולחן, כיסא, מיטה, מיטה, מיטה הכי נמוך. שם אין הכרה, יש עינים. אז לכן שולטים, ואחרי 4 ימים, בריש גלי, שוחטים להם את האליל בפרצוף. באותו חוד, אותו עושה, בסוף הוא קורבן פסח, על ידי תנופה, על ידי קורבן פסח, כאן על פרשו, על קראיו, עצם לא תשברו בו, מחברים אותו מחדש, את הפיסת בריאה הזאת לבורא יתברך. ובזה משתחררים. וכאן נעשתה הבדלה בין הבכורות שלהם לבין הבכורות שלנו, על ידי המדם של המילה, שפשוט משחרר אותנו מהתאווה הגשמית, ועל ידי דם, קורבן פסח, שמשחרר אותנו מהתאווה הרוחנית, להיות משועבדים לבן אדם, למעצמה, למפלגה, למערכות אנושיות וכן הלאה. על ידי זה יצאנו. אז לכן, כאן נעשה הבדלה בין החמור, כמו שהרב אמר, שהמצרים משולים לחמור, ושדה פזורה ישראל, שאנחנו משולים לשה פזורה שצריך להניג אותה יפה ולארגן אותה בדרך השם יתברך. אומר כך, דיני המצווה, כגון שותפות הנוכרי או מקבל חמור ממנו להיטפל בו, ודין גוי שיפריש פטר חמור, מה דינו? ודין חמור שילדה כמין סוס, תראו כמה דינים יש בפטר חמור, כמה שאלות, שם במסכת בכורות דנים בזה. ודין לוקח חמור מגוי, בעניין ספק אם ביקרה, מה דינו? האם אולי זה לא פטר חמור? אולי יש האי הקודם, אם יש ספקות, ודין נותן החמור בעצמו לכהן, בלא פדיה, והוא כבר זכה, הכהן כבר זכה. וכל הדברים האלה הם דברים עמוקים מאוד, שיסודם היחס שלנו אל החומר. היחס שלנו אל החומר. וכידוע שישראל, בני ישראל תפקידם זה לא לבטל את החומר. התפקיד שלנו זה דווקא לפדות את החומר ולתקן אותו, לחבר אותו לבורא. אם אי אפשר, בערפתו. אם אי אפשר, אם החומר הולך לבלוע אותנו, צריך להתנתק, צריך לערוף. אבל זה לא התפקיד האמיתי. התפקיד האמיתי זה דווקא לחבר אותו לשורש. לחבר, כלומר, לעשות מן הבריאה, מחומר הבריאה, לעשות מזה כיסא להשם יתברך, שהיא גם כן תירתם ביחד לתכלית. התכלית הנעלית של להמליך את הבורא יתברך שמו על כל בריאתו אשר ברא מתוך רצון, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, לא בכוח כמו שאחרים רוצים. אז על כן היחס שלנו אל החומר מתבטא כאן בפדיון הזה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, יששכר חמור גרם הרובץ בין המשפטיים. יששכר חמור גרם, יש שכר למה שהחומר גורם. בדרך כלל אצל אומות העולם מודדים כל דבר לפי איך הדבר נראה, חפץ, עצם של הדבר. אנחנו בתורה הקדושה לא מודדים כך, אלא לפי תנועה. כלומר, מה הכיוון? גם התכונה הרוחנית יכולה להיות חולנית. אדם יכול עם כוחות רוחניים לעשות דברים לא טובים, לא לפי רצון השם. ועם החומר אפשר לעשות הרבה דברים טובים. אם אנחנו לוקחים את הגוף ועושים ממנו מצוות, אז זה דבר נפלא. אז זאת אומרת, עצם החומר הוא רוחני. השאלה, מה הכיוון? האם אנחנו הולכים איתו לפי התכלית או לא? וכידוע, שהיה לנו הרבה חמורים במשך תולדות העולם, אני ספרתי 5 מפורסמים. חמישה, אני לא מדבר על פוליטיקה חס ושלום, אני מדבר על חמישה חמורים ידועים. אז כמורו של אברהם אבינו, שכבר הרב הזכיר, אבל כתוב שאצל אברהם אבינו החומר כאב לו, ויחבוש את חמורו. ויחבוש, חבישה, זה לשון פצע וחבורה, שצריך לחבוש. החומר אצלו כאב לו. אברהם אבינו היה צריך לשלוט על החומר. אז זה החמור הראשון, קודם כל לשלוט בחומר, שהחומר לא ישתלט עלינו. אחר כך יש לנו גם כן את החמורו האתון של בלעם, שזה כבר היה הפוך, הייתה שליטה של החומר על האדם. אנחנו לומדים מזה שכל כך להיזהר מהדבר הזה. יש לנו את החמור של רבי עקיבא, שהלך לאיבוד עם הנר, כן, וכן הלאה, הוא לא הצטער, כל דאביד רחמנה לטבו דאביד. זאת אומרת, אם החומריות קצת יורדת, זה לא נורא, לא קרה שום דבר. אבל עדיין זה לא תיקון החומר. אחר כך יש לנו חמור מפורסם נוסף של הרמב״ם. רבנו הרמב״ם, לפני גם כ-800 שנה, היה לו חמור בפוסטט, קרוב לאל-קהיר, הוא היה הרופא של המלך. והמלך היו לו שניים, אל-מלכי וצלח הדין. הוא היה רופא ויועץ. והיה צריך כל יום, כפי שהוא כותב באיגרת המפורסמת, לקחת את החמור וללכת עד אל-קהיר ולהתחיל לטפל בכל הבעיות הרפואיות של הארמון, המלך וכן, כל הקלקולי קיבה שלהם וכן הלאה. אז מסופר, רבנו אבן טבעון מספר שראה את הרמב״ם רוכב על החמור ולומד, יושב ולומד, והחמור יודע לבד את הדרך לאל-קהיר, לארמון המלך. זאת אומרת, הוא כבר, החומר עשה את רצונו של הרמב״ם. החומר כבר התמזג עם הרוח. אפשר לומר שהחמור של הרמב״ם ידע על אריסטו יותר מאריסטו עצמו. כן? זה היה חמור כבר מעולף, היה, נעשה כולו נפש. אבל בעתיד לבוא, זה היה חמורו של משיח צדקנו, שהוא רוכב על החמור, והחמור משרת אותו, והוא חמור לבן, מלובן, מתוקן. כלומר, החומר עצמו לא יעכב אותנו. החומר עצמו הוא טוב. יש שכר למה שהחומר גורם. הבעל שם טוב הקדוש אומר עוד דבר מעניין ביותר, שהוא מתייחס לבכורות של המצרים. הוא אומר, הבכורות של המצרים הם החמורים. כך אומר הבעל שם טוב הקדוש. הרי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. הבכורות של מצרים עשו מרד נגד פרעה, הם רצו לצאת, הם ידעו שמכת בכורות היא אמיתית, הם ידעו שיהיה כאן, שמה שהקדוש ברוך הוא מבטיח דרך נביאו זה אמת, ולכן הם התקוממו נגד פרעה, וחלק מהם אף יצאו לבני ישראל, רק מה? שהמכה כן השיגה אותם, ואז על זה שהם הלכו נגד המורד בהשם יתברך, אז הם לקו על זה, אבל יש להם גם כן שכר. מה השכר? שהבכורות של מצרים נתלבשה נפשם בבכורות החמורים. וגם הם בריאות של הקדוש ברוך הוא, צריך לתקן אותם. אבל למה צריכים להישאר במצב הזה שבתוך החמורים, שזה חיה בלתי תאורה? לכן, כדי לעשות להם טובה, הרי צריכים לתאר את כל הבריאה, ולא רק לנצח אותה, בסופו של דבר. אז כדי לעשות להם טובה, אז אנחנו פודים, פדינו אז אותם בסה. והפדיעה זה שפודים את הנפש עצמה של החמור, ומכניסים אותה לתוך הסה. הסה כבר מתקנת, הנפש של הסה מתקנת למעלה בקודש עוד יותר. אבל כאן יש תמורה של פדיעה, שמהנפש של החמור יכולה לעלות מחיה בלתי תאורה לחיה תאורה, אפילו יכולה לעלות לא רק על שולחן ישראל בשבת קודש, אפילו קורבן פסח. אפילו קורבן פסח, שזה ממש תיקון הבריאה. ממש תיקון הבריאה, שלוקחים את האליל של מצרים ומחברים אותו מחדש להשם יתברך. אז אם כן, הופכים דבר שהוא הפך הקדושה לדבר שבקדושה. וכמובן הכהן משתמשים בו, עושים אותו סניף למצווה היקרה הזאת, כיוון שהוא צריך להיות בעל חסד, הוא אמור להיות... הכהן חייב להיות איש חסד, ולכן הוא, כיוון שיש בו את החסדים האלה ועולם חסד ייבנה, לכן הוא זה שפודים ממנו, ויש לו את היכולת לפחות בעין טובה להפוך נפש שלא מן הקדושה לחמורים, לנפש, מהקדושה מצד השה. ולכן שה פסולה ישראל, כפי שמרן הראיה קוק זצ"ל, כן, בכמה מקומות מסביר על הבניין הגשמי של ארץ קודשנו, שנכון שנעשה מבחינת חומר, הבניין החומרי, אבל הוא כולו רוחני, כי כל מה שנבנה כאן, הרי זה מצווה גדולה, הרי כל בניין של בניין הארץ זה מצווה בפני עצמה. אבל ברגע שאנחנו לוקחים דבר גשמי, והוא נשאר רק גשמי, אז זה לא התכלית. זאת אומרת, דבר שמעכב את התכלית הוא בעייתי. לכן, מה התפקיד של הכהנים? לראות בעין טובה, ולמצוא את השה שבתוך החמור, להפוך, לפדות את העניין בפועל, וגם כן בפנימיות הכוונה, כן, שלא נצטרך להגיע לבערפתו, כן, חלילה וחס. ודאי שלא, ודאי שפדיעה קודמת. ולכן, המצוות הפדיעה, וודאי שהיא נוהגת, היא קודמת, למצוות עריפת פטר חמור. כתוב, אם לא תפדה בערפתו, ועניינה, שהורג ולד החמור אם לא רצה לפדותו. זאת אומרת, זה תלוי ברצון האדם. ההנהגה היא תלויה במידה מסוימת, המצווה היא ניתנה לנו. זאת אומרת, אם אנחנו לא רוצים לפדות, לא רוצים לתקן חלילה, יש עריפה. עריפה זה ניתוק הראש מהגוף, מאחורה, מהחלק האחורי. זאת אומרת, ניתוק השורש של המציאות מהמציאות. ניתוק התכלית של הבורא מענייני הבריאה. אז לכן לא, יש את האפשרות הזאת, יש את הבחירה הזאת, אבל מצווה להקדים את הפדיעה. אז אם לא רצה לפדותו, גזר השם, שלא יהנה בו, לפחות אל תהנה. אתה שונא את החומר, אתה לא רוצה לתקן את החומר, את הבריאה, אז אין לך זכות ליהנות. לא נברא האדם אלא להתענג על השם, ועתיד ליתן, כמובן, דין וחשבון על כל דבר שלא נהנה ונהנה. אז אתה לא, אין לך, אתה לא רוצה לפדות, אתה לא רוצה לתקן את הבריאה, אין לך זכות ליהנות ממנה. אז מכיוון שלא פדאו, ואפילו הנבלה אסורה לו בהנאה. הרי אפילו דברים אחרים שאסורים לנו, האור מותר. למשל, האור מותר לכהנים, כן, אפילו בחטאת. קורבן חטאת, האור, אפשר, יש איזו אפשרות, כן, ליהנות. פה, שום דבר. אפילו את האור יהיה אפשר ליהנות ממנו. לכן, אם לא תפדה בערפתו, זו אפשרות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה הקדושה שדווקא מה שצריך לעשות זה לפדות. ודווקא לרתום את כל הכוחות הגשמיים, שגם אותם ברא הקדוש ברוך הוא, דווקא לטובה לתכלית המשותפת. אומר הבעל שם טוב הקדוש, מתי אדם נקרא צדיק? נותן כמה גדרים, גדר אחד, צדיק הוא זה שאצלו הנשמה והגוף עשו שלום. ויש להם תכלית משותפת, הם פועלים לאותה המטרה. אחר כך נותן גדר יותר גבוה, אם הוא נהנה מקדושה ולא נהנה מדברים אחרים, לא רוצה, הרצון הוא כבר כולו מוכרע לצד הקדושה. כן? אבל הוא אומר שברגע שאין יותר את המלחמה הזאת, הוא לא שחוק ממלחמה שאו כן, או כן, הוא כבר הכריע, הוא כבר נהנה מהכרעת הרצון, מהבחירה, הוא כבר את המיצוי הבחירה. אז זאת אומרת שכאשר הגוף והנשמה, הבריאה והבורא שבו כבר עשו שלום וכולם רתומים, כל הכוחות הרוחניים והגשמיים למטרה משותפת, אם כן, הוא כבר שותפו של הקדוש ברוך הוא. ונסיים במה שאומר הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. זה שייך, כן? אז זה שייך, כן, שייך לפרשתנו. אז הוא אומר, מה זאת אומרת שעור? ששעור אסור, זה עיקר, זה מחמצת ממש. זה לא חמץ, זה החמץ החמור. אז הוא אומר, שעור ודבש. אבל מה הדבש? למה, מה הבעיה עם הדבש? ומה אישה להשם כאן? אז הוא אומר, שיש לו סגולה, כלי להידבק בו יתברך שמו תמיד. והוא אומר, זה פשוט מאוד. להסיר את הגאווה ואת התאווה. זה מאוד קל, נכון? כך הוא אומר. זה הסגולה, יש לו סגולות, עם סגולה. הוא אומר, סגולה להידבק בקדוש ברוך הוא, להסיר את הגאווה ואת התאווה. אז הוא אומר, זה בחינת שעור ודבש. שעור שבעיסה מעכב, זה הגאווה. שעור זה דבר שמנפח, מחמיץ. אז זה שאדם מתגאה כמו גאות בשפל. כל מי שמתגאה, כל שוכל משפיל אותו. גאות בשפל. אז אם כן, העניין של השעור, זה הגאווה, וכל שעור וכל דבש לא תקטירו, כן? זה לא, לא, לא יצלח. והתאווה, זה מבחינת הדבש. אבל אם מסירים את זה, אז מנקל יוכל לדבוק ולהתברך שמו, וזהו שעור ודבש. כי שעור רומז לגאווה ודבש להנאה, להנאות, למתיקות, ושניהם פסולים במצה. המצה זה הלחם העני, כן, הלחם הצנוע, שעושים בדיוק מה שהשם רוצה. אך שהוטבע בטבע האדם, אי אפשר לפרוש מהם, כי אם על ידי או תורה או איסורים. זאת אומרת, אם אדם יוזם, הולך במהלך של תורה ועובד על המידות, אז הוא יכול לעקור, הוא מבין שאין מה, אין עניין גאווה, על מה אפשר להתגאות. בעניין של תאווה, אז הוא יכול להרים כל תאוותו על השם, ואז באמת הנאה אמיתית ולא דמיונות. אז מצוין, אם עושה את זה בדרך תורה. ואם לא, יהיו לו איסורים. והאיסורים מסירים ממנו את הגאווה, על ידי השפלה, ואת התאוות, על ידי שהוא לא מקבל את מבוקשו. כי אין אדם יוצא מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו. אז לכן, כל פעם שאדם יש לו איסורים, בעצם מה זה? זה או גאווה, או בא להסיר ממנו את הגאווה, או את התאווה. ואז הוא יכול לסמוח על זה, שמסירים ממנו. כלומר, שהאיסורים הם לא העונש, הם התרופה. הם לא המחלה, הם התרופה. אני לא אומר שצריך להתנדב, כן? אבל זה כך אומר הבעל שם טוב הקדוש, באותו רגע שיש איסורים, הקדוש ברוך הוא מסיר מאיתנו את הדברים החיצוניים, או גאווה, שזה תאווה רוחנית, או התאוות או הנאות שהן תאוות גשמיות, כדי שנוכל לדבוק בהשם יתברך. ולכן, ואז אישה, ריח ניחוח להשם, אישה להשם ישילות. יהיה רצון שנזכה, כפי שהשם זיכה אותנו במצווה הגדולה הזאת, שנזכה לקורבן פסח. הגיע הזמן, השם ייתן לנו גם שיהיה בצורה יפה, שיהיה בפסח הראשון, כן, שיהיה בשמחה של, לא של תומה ותרה בציבור, אלא שתהרה על כל הציבור, שתתגלה תהרתו של ישראל, מכוח אל הפועל, בשמחה וטוב לבב, באחדות, בבריאות, בשפע גדול, כן, באריכות ימים, וכן ירצון ונאמר אמן.